שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו הגענו בשעה טובה למשנה האחרונה בפרק החובל. המשנה הזו שני חלקים, החלק הראשון שנדון בו הערב, חלק רעיוני, מפליג למי לדאגדת. החלק השני של המשנה, חלק הלכתי מובהק, ועליו בעזרת השם נרחיב יותר מחר. אז כאמור, הגמרא מפליגה למי לדאגדת, אבל היסוד העקרוני שבמשנה הזו, יסוד חשוב ומשמעותי, במידה רבה יסוד גם לגבי כל ענייני החובל בחברו, ואולי, כמו שנראה מיד, יסוד אפילו רחב עוד יותר לגבי ההבנה של דיני נזיקין בכלל. ובכן, אנחנו במשנה בדף צדי ב' עמוד א'. אומרת המשנה, אף על פי שהוא נותן לו, אין נמחה לו עד שיבקש ממנו, שנאמר, ועתה השבש את האיש כי נביאו והתפלל בעדך וחיה, פרשיית אברהם ואבימלך, שמיד נדון בה באריכות. ואומרת המשנה, ומניין שאם לא מחה לו שהוא אכזרי, שנאמר, והתפלל אברהם אל האלוהים, והרפא אלוהים את אבימלך ואת המותיו וילדו. ואם כן, לאחר כל תשלומי הממון, נדרשת גם בקשת מחילה, ולא פחות מזה, גם הענות לאותה בקשה. ממשיכה המשנה ואומרת, האומר שמה את עיני, קטע את ידי, שבר את רגלי, חייב. על מנת לפתור, חייב. כלומר, מי שביקש מחברו שיחבול בו, ואפילו אם אמר לו בפירוש, אתה תחבול בי ואני לא אחייב אותך שום דבר, הוא עדיין חייב. לעומת זאת, אם הוא אמר לו, קרא את כסותי, שבר את קדי, חייב, על מנת לפתור, פטור. או במילים אחרות, מותר לאדם לבקש מחברו שיחבול בו, ובמצב כזה, אם הוא חבל בו, אף על פי שהוא ביקש ממנו לחבול בו, אם הוא חבל בו, הוא חייב. לעומת זאת, כאשר מדובר על נזקי ממון, אם הוא אמר לו על מנת לפתור, הרי הוא פטור. בין כך ובין כך, אם הוא אמר, עשה כן לאיש פלוני על מנת לפתור, כלומר, אני שולח מישהו שיפגע, יזיק או יחבול בזולת, ואני אומר לו שזה על מנת לפתור, כך או כך הוא חייב, בין בגופו, בין בממונו. אז כאמור, החלק השני של המשנה מחייב דיון בשאלה, אז מה שורש הפטור כאשר הדבר נעשה בהסכמה, ומה ההבדל בין חובל לבין מזיק, ועל כל אלה בעזרת השם נדבר מחר. אנחנו עוסקים הערב רק בחלקה הראשון של המשנה. ועליו אומרת הגמרא תנו רבנן, כל אלו שאמרו, כלומר כל אותם שיעורים שנקובים במשנה הקודמת לגבי בושת, 200 זוז, 400 זוז, כל אלה דמי בושתו, אבל צערו, אפילו הביא כל אלי נוויות שבעולם, אין נמחה לו, עד שיבקש ממנו, שנאמר, השבש את האיש כי נביאו, והתפלל בעדך וחיה. וראוי לשים לב, שהמשנה דיברה בפשטות על כל תשלומי החבלה, אבל הברייתא שבגמרא מתמקדת דווקא בבושת. ואכן בבושת יש חומרה מיוחדת, כפי שכבר הסברנו, לא הממון כאן הוא העיקר, אלא הפגיעה, האלבון. אז אתמול דיברנו על הצורך לקנוס ולהחמיר בדבר הזה באופן מיוחד, וכאן קובעת הגמרא שבנוסף לכל אותם תשלומי בושת נדרשת גם בקשת מחילה. השיטה מקובצת כאן בשמו של הרייבד הביא פירוש מדהים לכל הנושא הזה של בושת, וכותב שם השיטה מקובצת, פירוש הבושת כמו חולי הוא, שהוריקו פניו ונאחר דמו, וכל עבריו נתרופפו וליבו דואג, ואמרו בכמה אדם רוצה לסבול זה החולי בשיעורים הללו המפורשים במשנה. כלומר שתשלומי הבושת, אומר הרייבד, הם ממש פגיעה פיזית, ועליהם צריך לשלם. אלא שבנוסף לזה ממשיך הרייבד ואומר, אבל זה שנתכוון לצערו, אינו יוצא ידי שמיים עד שיפייס את חברו, והוא יבקש עליו רחמים מפני שחטא בצער חברו. כלומר, כל הברייתא הזו וכל הצורך המיוחד הזה לבקש מחילה, הדבר הזה קשור לבושת. אז כאמור, כך מפורש בברייתא שבגמרא, אבל רמזתי מקודם פשט המשנה לכאורה שמדובר על כל תשלומי החובל. ובאמת בהמשך דברי השם, פשט השיטה מקובצת שם בשם גאון, נאמר, אף על פי שנותן לו חמישה דברים, אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו. אבל צערו, אף על פי שמשלם לו את הצער, אפילו יהיה נותן כל ממון שבעולם, אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו דצער עדי גופה לא כמחין משום אגר ממונה. כלומר, אומר השיטה מקובצת בשם גאון, ברור שמדובר על כל חמשת התשלומים, ובדגש מיוחד לא על הבושת אלא על הצער. כי מי שציער את חברו, מי שפגע לו בגוף, הדבר הזה מחייב בקשת מחילה מיוחדת, וכאמור הדבר לא קשור בדווקא לבושת. ובאמת, כך מפורש גם ברמב"ם, שהבין את המשנה שלנו כהלכה נרחבת, כהלכה שלא מדברת רק על בושת, ואפילו לא רק על צער, על צער הדגופה כמו בשיטה מקובצת, אלא מדובר על הדרכה נכונה ביחס לכל תשלומי החובל כולם. וכך כותב הרמב"ם בפרק ה' הלכות חובל ומזיק, אינו דומה מזיק חברו בגופו למזיק בממונו, שהמזיק ממון חברו, כיוון ששילם מה שהוא חייב לשלם, נתכפר לו. אבל החובל בחברו אף על פי שנתן לו חמישה דברים, אין מתכפר לו. ואפילו הקריב כל אלי נוויות, אין מתכפר לו, ולא נמחל עוונו, עד שיבקש מן הנחבל וימחל. אז כאמור, מעבר לדברי השיטה מקובצת על הפגיעה הפיזית, על הכאב, דברי הרמב״ם כאן מתקשרים לנקודה שבה פתחנו את הפרק, לגבי ההבדל הברור שבין חבלה לבין שאר נזקי ממון. החבלה, הרמת יד על אדם, הפגיעה בצלם אלוהים שבו, הדבר הזה יש בו חומרה מיוחדת, ולכן בלי קשר לשאלת התשלומים, ומעל ומעבר לבושת או לצער, על עצם המעשה הרע הזה, כאשר אדם מרים יד על חברו, על עצם המעשה הזה נדרשת בקשת סליחה ומחילה. ובאמת, אף על פי שהרמב״ם כאן מתמקד בחבלה באופן מיוחד, הרמב״ם חוזר על הדברים גם בפרק ב' מהלכות תשובה, על פי הסוגיות בסוף מסכת יומא, ושם נראה שהרמב״ם מרחיב את היריעה קצת יותר. בסבב הקודם, בשנת תשע"ו, כשלמדנו את הסוגיה הזו, זה ממש חל בערב ראש חודש אלול, אבל כידוע, על ענייני תשובה חשוב לדבר כל השנה, לא רק בערב ראש חודש אלול, אלא גם בחודש שבט. ובכן כך כותב הרמב״ם כאמור, פרק ב' על החטאת מלכות תשובה, אין התשובה, ולא יום הכיפורים מחפרים, אלא על עבירות שבין אדם למקום, כגון מי שאכל דבר אסור, או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהם, אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון החובל את חברו, או המקלל חברו, או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם, עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו, וירצהו. אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצות ולשאול ממנו שימחל. וכאמור, לא מדובר כאן רק על חבלה, אלא גם על גזת, או אפילו תשלומי ממון אחרים. אז הלחם משנה ועוד אחרונים דנים מה היחס בין מה שאמר הרמב״ם פרק ה' מלכות חובל ומזיק, דווקא חובל, לבין פרק ב' מלכות תשובה, שמשהו שמדובר על משהו קצת יותר רחב, ונוטע הלחם משנה לומר שאולי הגזלן שנזכר בהלכות תשובה הוא כעין החובל. מורנו הרב ליכטנשטיין גם מסר בשם הרב סולובייצ'יק שצריך לחלק בעניין הזה בין חובל לבין שאר נזיקים על רקע אותה חומרה מיוחדת שכבר דיברנו בה. אבל בין כך ובין כך, לעניות דעתי, חשוב מאוד לעצור לרגע ולהתבונן בהלכות הללו. משום שאנחנו כבר בסוף הפרק השמיני יכולים אפילו להשקיף לעבר סיומה של מסכת בבא קמא, הראשונה מבין שלוש הבבות, שקובעת הגדרות ברורות והלכות ברורות לגבי כל אירוע ממוני שבין טוען לנטען, שבין אדם לחברו. אבל אולי כאן אנחנו צריכים לשאול מה בעצם שווה כל אותה הסדרה ממונית, צודקת ובהירה ולמדנית ככל שתהיה, בלי ליישר את ההדורים בין ראובן לשמעון, בין אדם לחברו. הרי כמו שכבר למדנו בבבא קמא, היימן דבאי למהווה חסידה, יקאי ימילד עם זיקין. וברור שעם כל הכללים המשפטיים בלבד, אותי אפשר להיות חסיד. ולכן, לעניות דעתי, קשה להפריז בחשיבות של המשנה שלנו, ובעיקר לפי הפירוש של הרמב״ם בהלכות תשובה, שיש כאן הדרכה כללית לגבי כל דיני הממונות, שאחרי כל ההסדרה הממונית הזאת, נדרשת גם בקשת מחילה. נדרש גם איזשהו מאמץ כדי ליישר את ההדורים שבין שניהם. ואם כבר דברי הרמב״ם פתוחים בפנינו, אזי גם שם בפרק ה' מלכות חובל ומזי, גם בפרק ב' מלכות תשובה, הרמב״ם מוסיף ומדבר על המשכה של משנתנו, דהיינו על החובה של הנחבל להתפייס ולמחול. ובגלל חשיבות הדברים, אז ברשותכם אקרא בפניכם את שתי ההלכות. כך בהלכות תשובה אומר הרמב״ם, אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס, ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה, ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה, לא ייקום ולא ייטור. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. אבל העובדי כוכבים ערלי לב אינן כן, אלא ועברתן שמרה נצח. וכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא נתפייסו, והגבעונים לא מבני ישראל הם. כך דברי הרמב״ם בהלכות תשובה, ובהלכות חובל ומזיק, כותב הרמב״ם, ואסור לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול לו, ואין זו דרך זרע ישראל, אלא כיוון שביקש ממנו החובל, ונתחנן לו פעם ראשונה ושנייה, וידע שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו, ימחול לו. וכל הממהר למחול הרי משובח, ורוח חכמים נוחה ממנו. והלוואי, הלוואי שנהיה מאלה שרוח חכמים נוחה מהם, מאלה שיודעים להתנצל ולבקש מחילה על הפגיעה בזולת, ומאלה גם שיודעים למחול בנפש חפצה. אז יש עוד הלכות שקשורות לבקשת מחילה ופיוס, הלכות שמפורטות בגמרא בסוף יומא, בהלכות תשובה, בשולחן ערוך, בהלכות יום הכיפורים. אבל המהות, אני מרשה לעצמי לומר, אחרי כל מה שעבר על עם ישראל בחודשים האחרונים, הנה אתם רואים, אני עדיין מקליט שיעורי דף יומי מהדרכים בשעות לילה, ועוד מחגי תשרי, ויש אנשים שעדיין נעצרו בשמחת תורה, שהעולם לא ממש התקדם מאז. אנחנו כל כך כל כך זקוקים למחילה הזאת שבין אדם לחברו, למאפיינים הבסיסיים שלנו כזרע ישראל, שיודעים לבקש סליחה, ויודעים גם למחול, ויודעים שאחרי כל החשבונות חשובים ומוצדקים וחזקים ככל שיהיו, אחרי החשבונות הללו צריך גם לרצות את חברו, צריך גם לאחד ולחבר את דרכם של זרע ישראל, כפי שאומר הרמב"ם בלשונו הזהב, גם בהלכות חובל ומזיק, גם בהלכות תשובה. יפה. ומעניין שכדי לנמק את ההלכות שעליהן דיברנו עד עכשיו, בוחרת המשנה דווקא בסיפור על אברהם אבינו ואבי מלך, על הסיפור של שרה בבית אבי מלך, ומכאן, כדרכו של מדרש וכדרכה של אגדה, מפליגה הגמרא בדיון על הנושא הזה, ובדיונים נוספים מעניין לעניין. ובכן נאמר באותו פסוק, ועתה השב אשת האיש, כי נביא הוא, והתפלל בעדך וחיה וכו' וכו'. ומאליה נשאלת השאלה, מה פשר המילה כי? מה הקשר בין היותו של אברהם אבינו נביא, לבין החובה להשיב את אשתו? ובכן שואלת הגמרא, צדי א' עמוד א', דאשת נביא באיה הדורי, אשת אחר לא באיה הדורי, אם אותו אדם לא היה נביא, לא צריך היה להחזיר את אשתו. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, השב אשת האיש מכל מקום. וכאמרת, מה שאתה אבי מלך טוען כלפי הקדוש ברוך הוא, הגוי גם צדיק תהרוג, שהרי לא עשיתי לה שום דבר, הלא הוא אמר לי אחותי היא, והיא גם היא אמרה אחי הוא. כלומר, כלפי הטענה הזאת שלך, משיב לו הקדוש ברוך הוא ואומר, נביא הוא, הוא כבר לימד, אך סנאי שבא לעיר. על עסקי אכילה ושתייה שואלים אותו, או על עסקי אשתו שואלים אותו, האם אשתך היא, או אחותך היא? כלומר, הוא נביא במובן של אדם חכם. זה שאתה צריך להחזיר לו את אשתו, זה לא בגלל שהוא נביא. אלא מה שאתה מתקיף אותו, ואומר, הוא אמר לי שהיא אחותי, הוא פשוט אדם חכם, שמבין שאם הוא בא לעיר ומתחילים לשאול אותו על עסקי אשתו, כנראה כדאי שהוא יענה את התשובה הנכונה, כנראה שהוא יאמר אחותי היא, מכאן לבן נוח שנהרג, אומרת הגמרא, שהיה לו ללמוד ולא למד. אומר הקדוש ברוך הוא לאבי מלך רק על זה, רק על חוסר דרך ארץ שיש כאן, רק על זה שהחסנאי שבא לעיר שואלים אותו על עסקי אשתו, רק על הדבר הזה אתה כבר לא יוכל לומר שבתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת, שהגוי גם צדיק תהרוג. שוב, מעמדו של אברהם כנביא קשור להצדקה של עצם ההנהגה שלו, שאמר שהוא אחותי, אבל חובת ההשבה באמת לא קשורה לעניין הזה. כידוע, מפרשי התורה שם הלכו גם בדרכים אחרות מן המדרש כאן בסוגיה. רש"י שם מסביר שבאמת מדובר על תיאור סיבה. אברהם הוא נביא, ולכן הוא יודע ששרה לא נטמעה בבית אבי מלך, וממנה הוא יסכים להתפלל. או הרשב"ם, כן, זה גם ברד"ק שם, מסביר כי נביא הוא, ולכן בוודאי הוא יתפלל בעדך. הרשב"ם שם מסביר שנביא הוא מלשון ניב שפתיים, כלומר בעל תפילה. הרב מדן דיבר בכמה הזדמנויות על זה שנביא הוא לא רק מי שמביא את דבר השם אל העם, אלא לעתים גם מי שמביא את דבר העם אל השם. דהיינו, הנביא הוא המתפלל. טוב, אז כאמור, רש"י, רשב"ם, רד"ק הולכים גם בדרכים אחרות, אבל כאן בסוגיה, כי נביא הוא לא קשור לעצם התפילה שלו בעד אבי מלך, אלא קשור לעובדה שהוא נהג ביושר, אברהם אבינו נהג ביושר, כאשר אמר שהיא אחותו. והגמרא ממשיכה במדרש הפרשייה, כי עצור עצר השם בעד כל רחם לבית אבי מלך, על דבר שרי אשת אברהם. אמר רבי אלעזר, שתי עצירות הללו למה? עצור עצר השם. אחת באיש, שכבת זרע, ושתיים באישה, שכבת זרע ולידה. לדעת, רש"י שכבת זרע באישה, הפירוש לדין פולטת שכבת זרע, מי שזוכר מלכות נידה, ואילו מן התוספות ריד משמע, שממש מדובר על עצירת המחזור החודשי, שמאפשר את הקוריות, שמאפשר את ההיריון, והקדוש ברוך הוא עצר את הכל. למתנית התנה, שתיים באיש, גם שכבת זרע וגם צרכים קטנים, ושלושה באישה, שכבת זרע קטנים ולידה. רבינה אמר שלוש באיש, שכבת זרע קטנים ופי הטבעת, וארבעה באישה, שכבת זרע ולידה קטנים ופי הטבעת, דהיינו עצירה רבתי, ואם לא די בזה, אז בעד כל רחם, אמרי דבר רבי ינאי, אפילו תרנגולת של בית אבי מלך לא הטילה ביצה. הגמרא מוסיפה לדון בעניין הזה של אבי מלך ואברהם, אבל מתוך כך תפנה גם אל הנושא הבא. אמר לי רבה לרבה בר מר, מנה המילתא דאמו רבנן, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה, אמר לי, דכתיב, והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעב. כידוע, ספר איוב נחתם בכך שהקדוש ברוך הוא מוכיח את הרעים, את אליפז, את בלדד, את צופר, על זה שלא דיברו נכונה כעבדי כאיוב, הקדוש ברוך הוא מצווה על רעב של איוב להביא קורבנות ולבקש מאיוב שיתפלל באדם, ואיוב באמת נענה לבקשה, ובהמשך הקדוש ברוך הוא שולח ברכה גם לאיוב. מכאן למדנו את מה שמקובל בין הבריות, שכל המבקש רחמים על חברו הוא נענה תחילה. כך משיב רבא בר מרי לרבא, אמר לי, את אמרת מהתם, וענה מינה מהכה, מן הפרשייה שלנו, והתפלל אברהם אל האלוהים, והרפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ועמותיו הילדו, ומיד הפרשייה הבאה שם בפרשת וירא, והשם פקד את שרה כאשר אמר. וצריך לפרש כאשר אמר, כלומר כאשר ביקש אברהם אל אבימלך. אז רשי ותוסות כאן דנים באופן המדויק שבו יש ללמד את הפסוק. רשי גם כאן, גם בפירוש החומש, מסביר שבהשם פקד את שרה, הכוונה פקד כבר. עוד לפני שריפא הקדוש ברוך הוא את אבימלך, הוא כבר פקד את שרה. התוסות קצת מתקשים בזה, משום ששרה נפקדה עוד לפני כן, ולכן לדעתם הברכה הייתה ששרה ילדה בקלות. כמו שאברהם התפלל על אבימלך וביתו שיהיה ההפך מעצור עצר השם, אזי גם שרה זכתה ללידה קלה. כמובן יש לעיין עוד בסמיכות העניינים בין שרה אימנו שחזרה לנערותה אחרי שחדה להיות לשרה אורח כנשים לבין לקיחתה לבית אבימלך, לא נאריך בעניין הזה. אבל לגופו של עניין, אני חושב שגם כאן המסר הוא מסר עמוק ומשמעותי. דווקא כאשר קשה ומורכב, אדם צריך להסתכל על אחרים. אז אני לא מדבר על דרשתו הידועה של הבעל שם טוב שהביאו כל תלמידיו, שהמתפלל על חברו הוא נענה תחילה, תחילה הכוונה בנקודת ההתחלה, בשורש. משום שהמתפלל על חברו ממתיק את הדינים בשורשם, דברים חשובים של הבעל שם טוב, אולי נעריך בהם בהזדמנות אחרת, מי שמכיר את מה שכותב רבנו בליקוטי מהר"ן בתורה כ"ב. אבל אני מתכוון בלי כל הדרוש החסידי הזה, לתובנה הפשוטה. כפי שלימד רב שלמה לקרליבך מתורתו של הרבי מפייסצנה, תמיד לחפש איך אפשר לעשות טובה למישהו אחר. וידוע בעולם שמבקשים לברר על פלוני בשידוחים, אז במקום לשאול את חבריו עליו, תשאל אותו על חבריו. תראה איך הוא מסתכל על הבריות. תראה איך הוא מדבר על אחרים. ושוב אני חוזר לימי המלחמה הקשה הזו שאנחנו עדיין בעיצומם. כאשר אדם מרגיש קושי, כאשר אדם מרגיש מצוקה, תנסה להסתכל על מישהו אחר. בוודאי יש מישהו שקשה לו, אולי אפילו קשה לו יותר ממך. תנסה לעזור לו. אם תרשו לי, אני יכול אפילו להעיד על עצמי שכאשר אני הרגשתי שהעבודה שמוטלת עליי בחודשים האלה, בטיפול בחללים, באתרת האגונות, בהודעות למשפחות, כאשר זה מגיע לאיזשהו סף רגשי שכבר אי אפשר לחצות אותו, אז חיפשתי מישהו שבוודאי נמצא במצוקה גדולה יותר, אולי איזושהי משפחה שכולה, אולי חיילים שחזרו משדה הקרב, קצת הלומי קרב, והרגשתי שהיכולת הזאת לתת למישהו אחר, לשוחח איתו, לחבק אותו, לחזק אותו, בעצם הדבר הזה רק חיזק אותי, וזו ממש מציאות פשוטה של חוסן. המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הרי שהוא נענה תחיל. ומכאן ועד סוף הדף, ושוב, מעניין לעניין, כדרכה של אגדה, עוברת הגמרא למשפטים נוספים, או לפתגמים נוספים שמקובלים בין הבריות, והנחת היסוד של חז"ל כאן היא של דברי חוכמה, לתובנות שנלקטות במשעולי החיים, ודברי חוכמה כאלה בוודאי יש בית אב במקורות, אלא שרק צריך למצוא אותו. אז שאלנו מקודם מה המקור לזה שהמתפלל על חברו הוא נענה תחילה, ומכאן למשפטים נוספים. אמר לרבה לרבה בר מרי, מנה המילתא דאמרי אינשי בהדי הוצא לקי קרבה. כלומר, כשעוקרים את הקוצים, לעתים גם הירקות, גם הקרוב מתקלקל. אמר לי, דכתיב, למה תריבו אליי? כולכם פשעתם בי נאום השם. דהיינו שהטרוניה בפסוק הזה בירמיהו היא לא רק כלפי העם, אלא גם כלפי הנביא ירמיהו בכבודו ובעצמו. ושוב משיב לו רבה, אמר לי, את אמרת מהתם, ואנה אמינה מהכה, מה שקראנו בשבת שעברה, את אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. כאשר הקדוש ברוך הוא בא בתביעה כלפי עם ישראל על אי ההקפדה בהלכות המן ועל יציאה ללכות בשבת, הרי שהוא פונה בתביעה גם למשה ולאהרון. לפני הפתגמים הנוספים, הערה נוספת מתורתם של רבה ורבה בר מרי, אמר לרבה לרבה בר מרי, כתיב, ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים. כלומר, יוסף בחר חמישה אנשים להציג לפני פרעו. מה נין הוא חמישה? מי הם אותם חמישה? אמר לי, אחי, אמר רבי יוחנן, אותן שהוכפלו בשמות. כלומר, אלה ששמותיהם נזכרים פעמיים בפרשת וזאת הברכה, וההנחה היא שאותם שהוכפלו בשמות בפרשייה שם, דן, זבולון, גד, אשר ונפתלי, הם הקצה של האחים. הם אלה שבוודאי לא יהיו איום על פרעו, ודווקא אותם מחליט יוסף להציג לו. התוסות כאן מהירים שבמדרש יש גם דעה הפוכה, גם רשי החומש מצטט אותה, אבל אין בזה מחלוקת שיוסף חיפש להציג לפני פרעו את החלשים ביותר. אלא שהגמרא אומרת, מעבר לאותם חמישה שבטים ששמם נזכר פעמיים בבזות הברכה, יהודה נמי יכפולי מיכפל. גם שמו של יהודה נזכר פעמיים, וזאת ליהודה ויומר שמה השם כל יהודה, כלומר, השם יהודה נזכר פעמיים. אמר לי, למילתי יהודה איכפל. כלומר, יהודה נזכר פעמיים לא בגלל שהיה חלש, אלא מסיבה אחרת. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מי דכתיב יחי ראובן ועל ימות והיא מיטב מספר וזאת ליהודה? כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר, היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון, שכן משה רבנו הוציא לא רק את עצמות יוסף עמו, אלא את עצמות כל שאר השבטים, כך על פי מסורת חז"ל, עד שבא משה וביקש רחמים על יהודה שהתגלגל בארון, אמר לפניו ריבונו של עולם, מי גרם לראובן שיודה? יהודה. מה הייתה התביעה כלפי יהודה? כמובן, שהוא הבטיח להחזיר כעבדך ערב את הנער, ולמרות שבסופו של הסיפור בפרשת ויגש חוזרים כולם אל יעקב אביהם, אבל עדיין משהו מן הנידוי הזה שקיבל יהודה על עצמו חל תמיד, ומשה מבקש עליו רחמים ואומר, יהודה כל מהותו היא להודות באשמה, כמובן גם להודות לקדוש ברוך הוא, וגם בזה יש להאריך, ואם כן משה ביקש עליו רחמים, שמע השם כל יהודה, ואומרת הגמרה, אל עברי לשפה, כלומר חזרו עצמותיו למקומה, אבל עדיין לא הבו כמסקל למטיבת הדרקיה, עדיין לא הכניסו אותו למקום הראוי לו בשמיים, והמשיך משה והתפלל ואל עמות הביאנו, ועדיין לא הווה ידע, לא הצליח יהודה להבין ולדעת מהי כאמרי רבנן, ולמשקל ומתרח בהדי רבנן, כלומר לא הצליח לקחת חלק באותה ישיבה של מעלה, המשיך משה והתפלל ידיו רב לו, לא הווה סליק לשמעת את העלי בדי הלכתה, עדיין לא דייק בשמועותיו, עד שזכה והתפלל עליו משה, שבעזר מצריו תהי. ממשיכה הגמרא את עניין הפתגמים, אמר לרבה לרבה בר מרי, מנה מילתא דאמרי אינשי בתר עניא אז לעניותא, בישמזה, האדם העני, העניות רודפת אחריו, אמר לי דתנן, עשירים מביאים ביקורים בקלטות של זהב ושל כסף, ועניים בסלי נצרים של ערבה כלופה, הסלים והביקורים, דווקא של העניים בערבה כלופה, נתונים לכהנים. כלומר, לא זו בלבד שאין לו כסף לקנות סל מזהב, אלא אפילו את הסל של נצרים של ערבה כלופה שהוא הביא, לוקחים ממנו. אמר לי, אתה אמרת מהתה, וזה מעניין, שמקור לדברי חוכמה לא חייב להיות פסוק, הוא יכול להיות גם משנה או דברי חז"ל. אז אתה אמרת מהתה, ואנה אמינה, ואני אומר, דפצתי בית עמוד בית, מהכה ותמה תמה יקרא. כלומר, לא זו בלבד שהמצורה הוא תמה, אלא הוא הולך מדחי אל דחי, וצריך גם לפרסם את תומעתו. אמר לרבה לרבה בר מרי, מנה אמילתא דאמרו רבנן, השכם ואכול בקיץ מפני החמה, ובחורף מפני הצינה. כלומר, השכם ואכול, בכל מקרה, לא לוותר על ארוחת בוקר, לא בקיץ, לא בחורף, כפי שמייעצים עד עצם היום הזה, כל הדיאטנים, ארוחת בוקר, הכי חשובה ביום, וכו' וכו'. ואמרי אינשי, ועוד אומרים הבריות, שיטין רהותי רהות ולומתו לגברה דמצפרה קרח. כלומר, הרבה אפשר לרדוף אחרי בן אדם שאוכל ארוחת בוקר כסדרה, והוא בוודאי יהיה בן אדם חזק. ובכן, מה המקור? תכתיב בנבואות הנחמה של ישעיהו, לא ירעבו ולא יצמאו ולא יקם שרב השמש. אמר לי, את אמרת מהתם, ואנה אמינה מהכה, ועבדתם את השם אלוהיכם, זו קריאת שמע ותפילה, וברך את לחמך ואת מימך, זו פת במלח וכיתון של מים, מכאן ואילך, והסירותי מחלה מקרבך. כלומר, הבוקר של היהודי נפתח בתפילה ובקריאת שמע, אבל לא פחות חשוב מזה, נפתח בדאגה לגוף, בארוחת בוקר מזינה, ושימו לב, לא ארוחת בוקר מוגזמת, פת במלח, כיתון של מים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ותניה, מחלה זו מרה, ולמה נקרא שמה מחלה? ש83 חולאים יש בה, מחלה בגימטריה, הכי הבו, וכולם, כלומר את כל המחלות כולם שנוברות מן המרה, פת במלח שחרית וכיתון של מים מבטלה. אמר לרבה לרבה בר מרי, מנה המילתא דאמרו רבנן, חברך קריך חמרה, וקפה לגבך מוש. כלומר, אם כינו אותך, תחילת כבודכם, אם כינו אותך חמור, תשתוק, תבליג. תחשיב את עצמך כאילו אתה באמת חמור, כלומר תשאל איפה הוא כף שלי, אוי אוי כמה קשה להבליג, אבל גם כמה זה חשוב. אמר לי, דכתיב, היומר אגר שפחת שרי מזה בת ואנה תלכי, ותאמר מפני שרי גברתי אנוכי בורחת, כלומר היא מכונה שפחה ועומדת בזה, ולא בורחת מזה שקוראים לה שפחה. אמר לרבה לרבה בר מרי, מנה מילתא דאמרי אינשי, מילתא גנאה דאיטבח קדים אמרה. יש בך מידה פחות טובה, אתה יודע שאתה חלש במשהו, תקדים ותאמר את זה. אתה בא לרעיון עבודה, אל תספר רק כמה אתה חזק, אלא תאמר גם את חולשותיך. אמר לי, דכתיב, היומר, עבד אברהם אנוכי. וגם כאן, לא להתבייש. לא להתבייש גם בדברים שאתה חלש בהם, ולא רק בדברים שאתה חזק בהם. אמר לי, רבה לרבה בר מרי, מנה מילתא דאמרי אינשי, שפיל ואזיל בר אבזה, ועיני מתייפה. כלומר, האבז הולך לכל מקום, אבל הוא נושא את עיניו, נושא את עיניו לאדונו, נושא את עיניו לקצת מזון, ובמילים אחרות צריך לדעת לבקש עזרה. לבקש מה שאתה צריך, זה לא בושה לבקש עזרה. אמר לי, דכתיב והיטיב השם לאדוני, וזכרת את אמתך. בפרשיית אביגיל, אשת נבל ודוד המלך, אביגיל מונעת את דוד מן החן, אבל לא התביישה לומר לו שאכן יש לה בקשות ויש לה ציפיות ויש לה כוונות גם להמשך. וכאמור, הדבר הזה הוא חלק מהיכולת של אדם לדעת גם לבקש עזרה. אמר לרבה לרבה ברמרי, מנה עמית לדעם ראינשי שיטים תכלי, כלומר 60 חולאים מתיה לככה, לפה, לשיניים, כל כך הרבה חולאים, דקל חברי שמע ולא אכל. כלומר, מי ששומע את כל חברו אוכל, אבל לא עצמו אין אוכל. אמר לי, דכתיב, בתחילת ספר מלכים, ולי אני עבדך, ולצדוק הגוין, ולניהו בן יהוידע, ולשלמה עבדך לא קרה. כלומר, כאשר אתה רואה שיש חגיגה גדולה, ורק אותך לא הזמינו, חברך אוכל ורק לך אין, הדבר הזה יכול להיות לגוף כמנקירות חרב. אמר לי, אתה אמרת מהתם, ואנה אמינה מהכה, ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, ויקח את רבקה ותהילו לאישה ויהווה, וינחם יצחק אחרי אמו, וכתיב בתרי, ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה כתורה. וזו כמובן אמת פשוטה של החיים, כאשר למישהו אחר יש ולי אין, אז משהו בהחלט מתעורר. אמר לרבה לרבה ברמרי, מנה מילתא דאמרי אינשי חמרה למרי, תיבותא לשקיי. כלומר, היין שייך לאדון, ובכל זאת כולם מברכים את שר המשקים שמוזג. קצת שוכחים את האדון, קצת שוכחים את בעל הבית, אלא רק את מי שרואים בפועל מתעסק עם היין. אמר לי, דכתיב ושמחת את ידך עליו למען ישמעון וירון כל הדת בני ישראל, כך הקדוש ברוך הוא מצווה את משה על יהושע, וכתיב יהושע בינון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו וישמעו אליו כל בני ישראל. דהיינו, שנראה שמשה הוא זה שמברך את יהושע, ולא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אז רש"י כאן מסביר שאכן כך הבינו בני ישראל, באופן מוטעה, כאילו הברכה היא ממשה ולא מאת השם. התוספות מבינים שיש בזה לשבחו של משה, שמשה באמת ברך אותו בעין יפה, ולכן היה נראה כאילו המברך הוא משה, ולא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אמר לרבה לרבה ברמרי, מנה מילתא דאמרי אינשי, כלבה בחפניי גללי מבלה, כלומר כלב רעב בולע אפילו אבנים, או אפילו גללים, שני פירושים ברש"י, דכתיב במשלי, נפש שבעה תבוס נופת, ונפש רעבה כל מר מתוק. ברגע שאדם שבע, אז אפילו נופת צופים נראה לו כדבר מאוס. לעומת זאת, כאשר הוא רעב, אפילו דבר מר נתפס כמתוק. אמר לרבה לרבה ברמרי, מנה עמית לדאמרי אינשי מטייל ואזיל דיקלה בישה גבי קינה דסרחי. כלומר, הולך וגדל דקל רע שלא עושה פירות, לצד אילנות צרק, שגם הם אינם עושים פירות. אמר לי, או, פה דבר זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים, ותנן במתניתין ותנינה בברית. כלומר, הדבר הזה מופיע בכל המקרא כולו, וגם בדברי חז"ל, שמצא מין את מינו. כתוב בתורה דכתיב, וילך עשיו אל ישמעאל, שנוי בנביאים דכתיב, ויתלקטו אל יפתח, אנשים ריקים ויהיו עמו, ומשולש בכתובים דכתיב, כל עוף למינו ישכון, ובני אדם לדומה לו. זה לא היינו זוכים, ויושבים יחד, הייתי עושה מבחן. מי זוכר איפה הפסוק הזה כתוב? במשלי, בקהלת? בצד הדף תראו שהפסוק הזה לא כתוב, לא במשלי ולא בקהלת, ובכלל לא כתוב בכתובים, אלא הוא מספר בן סירא. כמו שמעירים כאן התוספות, שלעיתים חז"ל מצטטים את בן סירא בתור הכתובים. טוב, גם בזה יש להעריך, בעזרת השם, בהזדמנות אחרת. ואם כן, הדבר בתורה, בנביאים ובכתובים, תנן במתניתין, כל המחובר לטמא טמא, כל המחובר לטהור טהור, הלכה והלכות כלים, כמו שרש"י כאן מסביר, שמסמר או וב, שאם הוא מחובר לכלי שמקבל טומאה, אז הוא מקבל טומאה גם כן. אבל אם הוא מחובר לכלי שאינו מקבל טומאה, כמו פשוטי כלי עץ, אז אין בו טומאה. ותנינה בברייתא, רבי אליעזר אומר, לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו. לדעת רבי אליעזר, זרזיר הוא עוף טמא, בדיוק כפי שעורב הוא עוף טמא, גם כן כך בסוגיה שם בכלל. אמר לרבה לרבה ברמרי, מנה עמיתא דאמרי אינשי, קרית חברך ולא ענך, רמי גודא רבה שדבי. מסביר רש"י, קרית חברך להוכיחו, כלומר ניסית לדבר עם מישהו על משהו והוא לא עונה לך, דחי גודא, כלומר כותל הפל עליו, כלומר הניחו ויפול ברשעו, דחי הוא בידיים. כך אומר רש"י. כלומר, יש גבול לכמה אפשר לרדוף אחרי מישהו, כמה אפשר להתחנן אליו. ובכן, מה המקור? אמר לי, שנאמר ביחזקאל, יען תהרתיך ולא טהרת מטומאתך, לא תטהרי עוד, עד נחי את חמתך. עד נחי את חמתי בך, זהו סיומו של אותו פסוק ביחזקאל. אמר לרבה לרבה ברמרי, מנה עמילתא דאמרי אינשי, בירא דשתית מיני לא תשדה בי קלה. זה משפט שעד עצם היום הזה מקובל, בור ששתית ממימיו אל תזרוק בו אבן. אמר לי דכתיב, לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, ולא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, במקומות שבהם גרת ושכנת, הגם שלא בטובתך, אסור לך להשליך שם אבן. אמר לי רבה לרבה ברמרי, מנה עמילתא דאמרי אינשי, אידלית דורא דלינה, והיא לא, לא דלינה. כלומר, אדם מוכן לסייע לחברו לשאת מסע, אבל רק אם הוא שותף גם כן. רק אם הם נוסעים יחד. אם אתה נוסע יחד איתי, בסדר, אבל אם לא, לא. אמר לי, וגם על זה קראנו בהפטרת השבת שעברה, דכתיב, ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי, לא אלך. כלומר, ברק מבקש מדבורה לשאת איתו יחד במסע. אמר לרבה לרבה ברמרי, מנה המילתא דאמרי אינשי כדבינן זוטרי לגברי, השתא דקשישנא לדרדקי. כלומר, כשהיינו צעירים, היינו נחשבים משהו, אבל עכשיו, כשאנחנו קשישים, כבר אל תזכה. אמירה ששומעים לא פעם מאנשים מבוגרים. עכשיו, מה אנחנו שווים? אמר לי, מעיקר הכתיב, ושוב, פרשת השבוע שעבר, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם. קדוש ברוך הוא בכבודו ובעצבו מוביל את עם ישראל. ולבסוף כתיב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך. כשהיינו צעירים ביציאת מצרים, אזי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אבל השיבוש שחלף הדרך, הוביל להנה אנוכי שולח מלאך. ואחרון חביב, דף צדיק ג' עמוד א', אמר לרבה לרבה ברמרי, מנה המילתא דאמרי אינשי, בתר מרי נכסי ציווי משך. כלומר, העושר נמשך אחרי בעל הנכסים. בניגוד לעניות שרודפת את העני, כמו שראינו מקודם, העשירות רודפת את העשיר, אמר לי דכתיב, וגם ללוט ההולכת אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. סוף דבר, אמרות חוכמה רבות יש בין הבריות, ולכולם שורש ומבוא בתנ"ך, בדברי חז"ל, שכן לית מילתא דלא רמיזה באורייתא, הפוך בה והפוך בה דכולה בה, ערב טוב לכולם.